סיימנו את החלק הראשון שלה. בחלק הראשון המהר"ל הגדיר שהתורה היא חפץ מונח לפני הכל, וזה טבע בתת ועין, טבע את היסוד שהאינסופיות של התורה, הכלליות שלה, היא משמעותה שהיא שייכת לכל אחד, וכל אדם יכול למצוא בה את המענה לשאלות החיים שלו. עכשיו בחלק הראשון של ההקדמה נגע הרמב"ם בסיבות שמונעות מאנשים ללמוד תורה. בחלק השני נגע בסיבות שהן מפחידות או עם בעיות, לא רק ללמוד לעצמו, אלא ללמוד עם מישהו אחר, או ללמוד לפני זולתו. בחלק הראשון חידש המהר"ל את ההבנה של מה זה לעסוק בדברי תורה, ודרך זה חידד שיש ללמוד תורה, וזה הבנה, ויש להיפגש עם התורה, נקרא לזה בלשוננו, להשתייך אל התורה, זאת אומרת להשתייך אל אותו דבר שהוא שייך אליך, כמו שבו הוא פתח את ההקדמה, וזה גם, זה נעשה או קורה גם אם לא למדת, כלומר הבנת. וזה נקרא, זה לשון הברכה, לעסוק בדברי תורה. תורה, כמו שאמרנו פעם הקודמת, זה לא הספר, זה לא המילים המשפטים האותיות, זה לא מאגר ידע, כמו כל מיני גופי ידע אחרים שלומדים אותם בכל מקום אחר. התורה היא מחשבת הבורא, התורה היא רצון השם, שמתפרט עד כדי לוחות, ספר, הוראות, סיפורים שקיבלנו בסיני. אבל ביסודה, ביסודו לימוד תורה, כמו שזה יתבהר היום בהמשך עוד יותר, זה ההשתייכות לרצון השם. זה המפגש עם רצון השם. זה תורה. תורה היא הופעת רצון השם. מחשבת הבורא. כיוון שאנחנו חיים מרצון השם, כיוון שרצוננו הוא גילוי של רצון השם, יוצא מכאן, כן, שינוי שכל מושג התורה אצלנו, ושהתורה היא נמצאת כבר ברצון שלנו. שוב, לא בצורת החשיבה של הדתיים המעצבנים, שהם, כל מה שחשוב להם זה להדביק עליך את התורה, ושתעשה מה שאומרים לך, ותהיה דתי. אלא זה היפוך של בכלל של כל מערכת המושגים. בגלל שהיית עד היום דתי, אז הכל אתה מחפש, איפה מחפשים כאילו ידפוק אותך, סליחה על הביטוי. איפה מחפשים לגבות ממך את החוב, שתעשה את הרג מצוות הם ודקדוקיהם, ואם לא, אז תצרף בגיהנום. וגם, ואז אומרים לך מילים, רצון השם וזה, אבל בתכלס זה תקתק, אחי. תקתק, תעזוב אותנו. אם זה הראש שלך, לך למקום אחר. רד מהצוואר. כל ההבנה כאן של המהר"ל היא הולכת להפוך בכלל את כל מושג התורה ולהבין שמה שאתה פגשת עד היום בקצה רק כמערכת הוראות, מה פגשת רק כאוסף כללים, הכל 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 זה רק גילויים של מפגש, של תוכן חיים הרבה יותר עליון, הרבה יותר מקיף, הרבה יותר אינסופי, הרבה יותר בעל מרחבים, הרבה יותר עליונים. לכן גם אם לא הבנת מה למדת, פגשת את השם. משפט הסיכום של החלק הראשון של ההקדמה שהיום נתחיל בו, הוא בו המהר"ל מתמצת את האמירה הזאת. זה לעסוק בדברי תורה. באת במטרה, לא הצלחת לכוון לאמת של ההלכה שלמדת, אבל כיוונת לאמת, אתה חותר לאמת, אתה שואף לאמת, אתה רוצה באמת לדעת מה האמת של החיים ומה השם אלוקיך באמת רוצה ממך, ולא איפה הוא מחפש אותך, עסקת בדברי תורה. נפגשת עם התורה בצורתה העליונה, נפגשת עם הקדוש ברוך הוא. צד השני, ללמוד עם מישהו, הוא מציב שני קשיים אחרים. הקושי האחד זה שאתה חייב להיות אמיתי ומדויק, כי אם לא, אז למה לימדת מישהו, למה למדת עם מישהו? והקושי השני, שלא להיכשל ולגרום לאנשים לשמוח בכישלון שלך. שזה דבר מאפיין לימוד של שניים. הבדל בין לימוד לבד ללימוד בשניים, אומר המהר"ל, זה העובדה שאם אתה נכשל בלימוד הזה, אז פעם אחת מה התועלת? פעם שנייה, מתעצם הדבר שהוא הכי בעייתי כשלומדים שני אנשים, והוא שאתה מחפש את החבר שלך במקום מחפש את האמת. ושזה המהר"ל הכניס את הנקודה הזאת. כי כשאתה לומד לבד, אז אתה עומד מול עצמך, מול התורה, מול השם. תמיד אתה יכול לשחק, אבל זאת אומרת, כשאתה לומד עם מישהו, אתה עלול להתפתות, לנטוש את האמת, לטובת התחרות. וצודק. מי הבין יותר טוב? מי אמר את הסברה יותר נכונה? אני בלבל. הנושא זה בירור, זה חיפוש האמת. כמו שכתב המהר"ל, רק שיכוון ללמוד אמת, אבל גם שהוא שוגג. הנושא זה חיפוש האמת. כשאתה לומד עם עוד מישהו, נכנסה אישיות למשחק, אז אתה עלול להתבלבל, במקום לחפש את האמת, לחפש את הניצחון. מי שנשוי פה יודע שבבית זה קורה המון. אתכם מתווכח על משהו, פתאום אתה רוצה את עצמך שבכלל לא מעניין אותך לברר באמת הדבר. מה מעניין אותך? להראות לה שאתה צודק, להראות לה שהיא טועה, להראות שלא נכון, אתה, מה שאתה אמרת הוא נכון. תוריד פרופיל, תרתי משמע, תוריד את האגו שלך. ולימוד תורה, הנושא שלו זה חיפוש האמת, הנושא שלו זה החיפוש להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. החברותה הוא העזר שלך לדבר הזה. אל תתבלבל בוויכוח, אל תתבלבל בדרך. אתה הולך ללמד עכשיו, להעביר פעולה בסניף, שוב טוב למה באת? באת להראות שאתה יודע את האמת, או באת לחפש איתם את האמת? זה בלבול מאוד מסוים. בבית, אתה מעביר פעולה, אתה מלמד שיעור, אתה סתם מתעסק אפילו גם לא בדי, אני אגיד יותר חרף, זה גם שאתה לא מתעסק בדברי תורה. אתה נכנס לדיון, כל הזמן תשים לב, אם אתה מחזיק עדיין במטרה של שמה נכנסת, ברור האמת, או שהתחלפה לך האמת באגו שלך. בסדר? לכן פרדוקסל שילמוד תורה צריך לתקן את המידות. טוב, שתקן את המידות צריך ללמוד תורה. אבל שילמוד תורה צריך לתקן את המידות. נו, אז איך פותרים את הבעיה? לומדים תורה ומתקנים את המידות במקביל. אתה לומד תורה ומתקן מגביל את המידות, אז המידות משפיעות על הלימוד תורה שלך. הלימוד תורה שלך נהיה יותר איכותי כי תיקנת את המידות שלך. אז גם התיקון מידות שלך, אז אתה גם לומד, תקן את המידות. טק, 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 טק. הזנה, הפויה, הדד. בסדר? אותו דבר בבית. אתה רוצה להתקדם בבית, צריך לתקן את המידות. לא יעזור כלום. ספר סיפורים, שמה שיעורים, קלטות, עניינים, לא יעזור כלום. אתה מתקדם בבית, צריך לתקן את המידות. תקן את המידות, אתה מתקדם יותר בבית, אתה מתקדם בבית. אז גם נותן קרקע לתיקון המידות, וככה משפיעים אחד על השני. בסדר? סיכם המהר"ל את החלק הזה של ההקדמה במשפט חשוב, שבו אני רוצה קצת להאריך בתחילת דברינו, כי המהר"ל דוחס בו עיקרון יסוד שנפגוש אותו עוד הרבה גם בספר הזה, ותפגשו אותו הרבה במהר"ל. הוא מתחיל במילים, אמנם להינצל מזה. הספרים שלכם, זה נמצא בשליש ה... כמעט באמצע אומרים, אמנם להינצל מזה, כן. כמעט בשתי חמישיות. קרן שואל איך מחלקים דף לחמש ולוקחים שניים. אתה הולך ללמוד תורה, אז לא תדע אף פעם. בסדר? המשפט הזה הוא משפט מסכם של החלק הראשון של ההקדמה. והוא, המהר"ל כאילו נותן כאן את הפתרון לבעיות שהוא הציג למעלה, אבל באמת הוא מציב כאן עיקרון. עיקרון על שבלימוד תורה. אמנם להינצל מזה, מהבעיות של ללמד תורה, אבל גם מהבעיות הראשונות. להינצל מזה, כאשר יכוון מעשיו אל השם יתברך, אשר הורי של האדם, התורה והחוכמה, גם עתה ייתן לו השם יתברך את תורתו וידריך אותו בנתיבות אמת כי מאיתו תצא תורה. מה אמר מוהר"ל? אני אסביר ואז אני אראה את זה במילים. המהר"ל אומר המענה להינצל מהבעיות שתוארו למעלה הוא נעוץ באיך אתה לומד תורה. באיך אתה לומד תורה, באופן לימוד התורה שלך, בשינוי הגישה שלך למה זה לימוד תורה. ללמוד תורה זה להבין שהשם מלמד אותך עכשיו, ולהתכוון לקבל ממנו את התורה עכשיו. הסבר. רוב האנשים לומדים תורה כמו שהם לומדים מתמטיקה, כמו שהם לומדים או ילמדו או לא ילמדו באקדמיה. זאת אומרת, יש פה גוף ידע, צריך להביא את השכל, ללמוד אותו, להבין מה כתוב בספר, לתקשר עם הספר, להצליח להבין הכי לעומק מה הוא אומר, ונסגר הסיפור. רק זה תוכן מתמטי וזה תוכן דתי. ההבדל, חושבים רוב האנשים, הוא נמצא בתוכן שהטקסט עוסק בו. פה הוא עוסק בספרות, כאן עוסק במתמטיקה, פה הוא עוסק בדת. אומר המהר"ל, טעות. כשאתה לומד תורה, אתה לומד עכשיו מהשם. השם מלמד אותך. הטקסט של התורה הוא לא טקסט ככל הטקסטים. הוא מילים שבנויות באותו, על אותו היגיון וצורת דיבור שמשתמשים בכן, גם במדע. אבל ההבדל הוא שבלימוד תורה, הקדוש ברוך הוא מלמד אותך עכשיו. הקדוש ברוך הוא עכשיו הוא מלמד אותך. המהר"ל יעריך להסביר את זה גם בהמשך ההקדמה, ויסביר דרך זה למה אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא שהוא נותן התורה, נותן בהווה, ולא נתן פעם. בסדר? הוא הסביר את זה עוד בהרבה מקומות, שהם רלוונטיים למה אתה עושה למעלה. מה אתה עושה למעלה? אתה לא קורא טקסט דתי כדי לקנות תובנות דתיות ולהיות אדם יותר מוסרי. אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא. אתה לומד עכשיו מהשם יתברך. השם יתברך מלמד אותך דרך הטקסט שאתה קורא. צריך לעבוד כדי לבנות את זה. אבל זה נעוץ קודם כל בהבנה מה אתה עושה. הבעיות שתוארו לאל, אומר הרמב"ם, ובעיקר הבעיות בהוראת התורה, הן נעוצות בשאלה, הן נעוצות קודם כל בשאלה איך אתה לומד. איך אתה לומד, אומר המהר"ל, להינצל מהטעויות האלה, כאשר יכוון מעשיו אל השם יתברך, אשר הוריש אל האדם את התורה והחוכמה. המילה פה שנבחרה על ידי המהר"ל, הוריש, היא לא מילה מקרית. צריך לשים קו מתחתה בספר, אלא אם כן זה ספר ציבורי, אז אסור לקשקש בו, אבל שזה טוב להביא ספר ולהדגיש. מילת המפתח, הוריש. התורה, כתוב במפורש, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. מורשה קהילת יעקב. המשמעות שהתורה ירושה, היא שאחד, היא לא כמו החוכמות הרגילות. החוכמות הרגילות הן תוצר של השימוש האנושי בשכל, חקר המציאות, והגעה למסקנות בעזרת השכל שהשם נתן לי. גם את השכל השם נתן לי. אבל את התובנות, את החוכמות, את ההבנות, אני הוצאתי בשכלי האנושי לבד. התורה מורשה קהילת יעקב. האדם קיבל מהקדוש ברוך הוא את התורה ירושה. לא האדם, עם ישראל. תורה ציווה לנו משה. זאת אומרת, את התורה, שעיסוק חוכמה אחרת, ציווה לנו משה, הביא לנו המשה כציווי מהקדוש ברוך הוא, והיא מורשה קהילת יעקב. את התורה, התורה היא סוג חוכמה אחר. קיבלת אותה ירושה, בלוק. עכשיו אתה עסוק בלברר את הירושה הזאת שקיבלת. לא עלינו, לא עלינו, זה ככה גם באה הירושה. ואדם לא מקבל עברת נכסים. פתאום, עוברים לעולם בגיל 120, עוברים לעולם שכולו טוב. קיבל בלוק, עכשיו הוא לחפש מה הוא קיבל, מה הוא ירש. אתה מקבל אותה as it is, ורק אחרי זה אתה מברר אותה, ככה גם התורה. להבדיל לפפי הבדלות. זה לא תוצר של עבודת השכל האנושי שקיבל האדם מהקדוש ברוך הוא, אלא זה ירושה שלמה שאתה מקבל אותה. עכשיו השכל עסוק ללמוד אותה. המשמעות היא, שימו לב, גם אתה ייתן לו תורתו, אומר המהר"ל. כשאתה לומד תורה, אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, שגם עכשיו ייתן לך את התורה. התורה הזאת שהיא ירושה שלך, כיחידה אחת, כחבילה אחת, אתה אומר, מבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי את התורה עכשיו. על זה אתם אומרים, יהי רצון הזה בכסה לבית המדרש. שלא יקשל בדבר הלכה, אומר המהר"ל, תתפלל להשם, שייתן לך את התורה עכשיו, שלא תמציא המצאות בטקסט. הוא יושב, שניהם רבים, כל אחד, כולם נהיו, הוא נהיה פילוסוף. תבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכה אותך, שעכשיו תלמד ממנו את התורה. דרך משה רבנו, דרך רבי יהודה הנשיא, דרך האמוראים, בטקסט הזה לשפניך, בעזרת השכל שלך, אותו שכל, שאתה אחרי זה קורא איתו עיתון להבדיל, או לומד איתו איזה מאמר מדעי. אותו שכל עצמו יש לו שתי יכולות. יש לו יכולת אנושית לחקור את המציאות ולהעלות תובנות אנושיות על המציאות, וזה אחלה, והקדוש ברוך הוא מבקש ממך גם את זה, אבל אותו שכל עצמו יש לו כישרון נוסף להבין מה השם רוצה ממנו דרך התורה. זה רק שלומד תורה, וזה כי התורה ירושה, היא לא תוצר של שכל אנושי, אלא היא איזה מתנה מהקדוש ברוך הוא, בהקשר הזה נקראת ירושה, משהו אלוקי, משהו שבא אליך מלמעלה, מחוץ לך כביכול, ולהתעסק איתה זה משהו אחר. זה לא מה השכל שלי מבין בדבר, אלא להתפלל שהשם יעזור לי להבין מה הוא רוצה ממני דרך הדבר הזה. ולכן, גם אתה ייתן לו תורתו וידריך אותו בנתיבות אמת, שימו לב איך המהר"ל עושה אינטרפרטציה על הפסוק, כי מאיתו תצא תורה. פשט הפסוק, כי מציון תצא תורה, הדבר השם מירושלים, אומר המהר"ל, זה שכל רגע שאתה ניגש לגמרא, למשנה, לחומש, אתה לא עכשיו בשכל האנושי מבין מה אתה מבין בדבר הזה, אתה מוציא תורה מהשם. אתה לומד תורה עם הקדוש ברוך הוא, כי מאיתו תצא תורה. זה בירושה כספית, בתורה זה בירושה, אבל אתה צודק שנכון, אתה מקבל, אתה צודק שהצינור לירושה הזאת זה הרב שלך, זה הרב שלך. לכן יש גם מעין החינמי, הורשת התורה זה מסתירת התורה. בשבועות, באחד השבועות פה לימדתי בהלכה, שיעור בהלכה, שיש פה שני דין, שבלימוד תורה יש שני דינים, דין אחד זה חובה ללמוד תורה, דין שני זה חובה לקבל תורה, זה שני דינים הבריסקרים אומרים, זה שני דברים שונים. אחד, אתה צריך ללמוד תורה, יש חובה ללמוד תורה עם השכל שלך. חובה שני זה להיות חלק ממקבלי התורה, זה דין אחר. זה להיות חלק מהמסורת, מהמסורת לא במובן, כמו שאנשים מבינים אותו ברחוב, מסורת, עשה מסורת, שים פלטה, אל צל הים שבת. זה פרקטי. יש בלימוד תורה מושג של מסורת, של מסורה, שאתה חלק ממקבלי התורה. בהקשר הזה, נכון, הרב שלך הוא מוריש לך את התורה. זאת אומרת, הוא מעביר לך את המגע החי, את המפגש החי עם התורה. נכון, נכון, וסיני, המהר"ל יגיע להר סיני. האמת שהוא לא יגיע פה, הוא מגיע בנצח ישראל, בפרק למדה, תרשמו לכם בצד, הוא מסביר את מה שהסברתי על ההבדל בין תורה אנושית לתורה אלוקית, ושם הוא מכניס את הסיפור של סינה, בדיוק. בנצח ישראל, בפרק למד א', בחלק שמתחיל בפרק המוכר את הספינה. גם הוא מביא מדרש מסיפורי רבא ברברחנה, שהוא הלך שם במדבר, פגש איזה סוחר ישמעאלי, אמר לו בוא אני אראה לך כל מיני זה, הר סיני, מהר סיני. אז המהר"ל מסביר שהסוחר הישמעאלי זה תמיד השכל האנושי, ורבא ברברחנה הוא מייצג את התורה, זה המפגש בין השכל האנושי לבין התורה. אז השכל האנושי והשכל של התורה, טכנית, חיצונית, הם עובדים באותה מתודה. לכן זה גם בלבל. אתה אומר, מה הבעיה? אני אלמד גם באקדמיה. אותו דבר. אבל זה שתי קומות. שתי קומות. התורה, ולכן גם הצורת לימוד היא אחרת לגמרי. בלימוד השכלי, אתה בעזרת השכל מפצח את המציאות, ומעלה הבנות אנושיות. בלימוד תורה אתה משתמש לכאורה באותו כלי, אבל אתה בא, כמו שאמרנו, להיפגש עם השם שמדבר איתך עכשיו דרך התורה. זה מפגש הווי. זה ההבדל. כן.
אז מה בדיוק ההדרכה לכוון מעשה
ולשם?
מה ההדרכה?
אתה מתיישב לפני הגמרא, הנה אני אומר, אתה מתיישב לפני הגמרא, לפני שמגיע החברותא שלך, אתה מתרכז, אומר, אני לא לומד פה מדע, עכשיו אני לומד חיים, ואני מתפלל להשם, כשאתה אומר את התפילה הזאת, תהי רצון שהיא לא יהיה לקשור בזה, תתכוון, שאתה מכוון מעשיך אל השם ידבר, זאת אומרת, אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא, ותכף המהר"ל יסביר את זה ביתר הרחבה, שהקדוש ברוך הוא מחיה אותך כל הזמן את הגוף שלך, הוא גם חיה את הנפש שלך, הוא גם מחיה את התורה שלך, ולכן כשאתה לומד תורה, אתה כאילו מדבר איתו עכשיו. הוא מדבר אליך דרך התורה. הוא מדבר אליך דרך התורה שתלמד עכשיו. וזה ההבדל בין מה שאתה עושה פה למה החבר'ה, מה שהחבר'ה האלה עושים באריאל.
הוא אומר, יחבים מעשיו, זה כאילו,
זה הלימוד שלו. בהקשר כאן זה הלימוד שלו, כן. את מעשה הלימוד שלו, אל השם יתברך. למה צריך לעשות את זה? הרי זה חוכמה ככל החוכמות. לא, כי השם יתברך הורי של האדם התורה והחוכמה. התורה הזאת היא ירושה מהשם, היא ירושת השם. לכן גם אתה ייתן לו תורתו. את העיקרון הזה שהשם הוריש פעם במעמד הר סיני, והוא מוריש כל רגע ורגע, את זה יסביר המהר"ל בפסקה הבאה. שכמו שהשם פעם חיה אותך והוא ממשיך לחיות אותך, ככה השם פעם נתן לך את התורה והוא ממשיך לתת לך אותה. לכן אתה מבקש שאתה ייתן לו תורתו וידריך אותו בנתיבות אמת. את הדבר הזה אתה לא יכול לעשות בשום מקום חוץ מהישיבה. חוץ מהישיבה. אחרי זה תהיה בעל הבית, אז רק בקביעות איתי לך לתורה, אתה יכול לפגוש את השם החי דרך התורה. על אף שאתה עושה אותם חשבונות מתמטיים בסוגיה בגמרא ובמשרד ראיית חשבון שלך. זה אותו... כן, המסך עושה שני דברים שונים. פה הוא מתעסק בחומרה, כאן הוא פוגש את השם חי מולו. זה שיביתי השם נגדי תמיד. יש יותר צדיקים. גם בעבודה הוא מצליח לעשות אשריך. חקלאות יותר קל. תהיה חקלאי. אני מעודד, זה המשך כל התור. לא, זה פשוט המשך השיעורים בכל התור. אמרו לי, למה אין כל התור? אז הנה, אני משחיל אותם. אתה פוגש את השם, למה אתה עכשיו אתה ממש מסיר את רוח התומה מן הארץ? אתה פועל ממש שהקדוש ברוך הוא יתגלה במציאות הזאת. אבל אפשר לעשות את זה גם במשרד ראיית חשבון. משרד עורכי דין יותר קשה. זה מדרגות, כמו שהרב שלי אומר, מדרגות. אבל אל תתבלבל. השכל שלך בדף יומי והשכל בארץ, מה קורה לו? הוא כל היום רק רואה טבלאות ואקסלים. הוא מגיע לדף יומי, הוא גם רואה אקסלים. אז זה טוב, כי הוא מנתח טוב את הסוגיה, אבל זה מבחינתו עוד אקסל. צריך תבילה לפני כן. אתה צריך בבית כנסת שתקים ביישוב שלך, מקווה בכניסה, לטבול, להפיל את ה... את הזה. עוד אחד הבאת לנו מכוכב יאיר, מה? משת"פ, מה? משת"פ, טוב, בסדר. בלימוד תורה מותר משת"פים. מקווה בכניסה, למה? שהאקסלים יטבעו במים, ועכשיו אתה יוצא עם הצד הטוב שבאקסלים, איך נתח את הסוגיה, אבל לא להתבלבל, זה לא אותו שכל, זה קומה אחרת של השכל עכשיו משתתפת פה. אותו השכל שבכוחו לקבל את הירושה, את התורה של השם. בסדר?
הלימוד השכלי, קראנו זה אקדמי, קראנו זה...
אינטלקטואלי, יהיה עדינים.
אז הוא מפתח גאווה, והלימוד של התורה גם מפתח ענווה, וזה ההבדל
של... הלימוד האינטלקטואלי מפתח גאווה, כי אתה כובש יותר ויותר חלקים בעולם. פרקת עוד מציאות, ניתחת עוד דבר, הבנת עוד דבר. זה ברור למה הוא מפתח גאווה. כי במרכז נמצאת יכולת הכיבוש שלך את המציאות. יכולת הכיבוש שלך את המציאות. אתה מפרק עוד נעלם, עוד חור שחור פתרת. אז ברור שתהיה בעל גאווה. והלימוד להיפגש עם השם הוא מפתח ענווה, הפוך, בגלל שאתה עסוק כל הזמן להיפגש. בן אדם שעסוק בלהיפגש, אני לא מכוון להיפגש עם בנות. וזה אתה נשחק. אבל בן אדם שעסוק כל הזמן להיפגש, בסוף הוא יגיד, טוב, אני אפגש כל הזמן, אני אפתח את הענבה, עשה לנו טובה, סגור עניין, והענבה עכשיו תעבוד עליה בעבודת המידות בבית. אבל המפגש הוא מפתח ענבה, כן? כי אתה צריך לתת מקום לאחר. כי אתה מבין שזה לא הכל תלוי בך, אלא אתה בא להיפגש עם משהו שבא אליך, עם משהו שקיים, עם משהו, עם החיים שלא מתחילים ממך. זה תורה. תורה זה לא הטקסט, אני אומר לכם עוד פעם, זה היה יסוד מוסד במערל ובכל תפארת ישראל. זה לא הספר, זה לא הטקסט, זה לא המילים, זה לא התובנות, זה אפילו לא המצוות. זה תוכן החיים האלוקי, שמכוחו אתה חי גם בפיזי, שהוא מחיה אותך גם מבחינה רוחנית, ואיתו אתה הולך להיפגש. זה רצון השם שאתה בא להיפגש איתך. לכן שוב חוזר להקדמה, אתה מריך לעסוק בדברי תורה. לעסוק, גם אם לא הבנת. כי הבנה זה השכל שלך. ואתה בא להיפגש עם הנפש דרך עבודת השכל, כן. בסדר? לכן תתפלל שיעזור לך לכוון מסך השם יתברך. גם אתה ייתן לו תורתו וידריך אותו מטבעות אמת, כי מאיתו תצא תורה. התורה כאילו כל הזמן, כי מציון כל הזמן יוצא תורה. אתה צריך חבר את הפלאג שלך לזה. לבוא ללמוד בישיבה, זה לא להחליט לתת שנה ללימוד דתי. אתה עשה לנו טובות לך הביתה, מוטי. מה אתה עושה טובה למישהו? כי מאיתו תצא, התורה יוצאת כל הזמן. אתה מחבר את הפלאג שלך לצינור הזה. התורה שיוצאת כל הזמן מציון. זה המהר"ל. הקדוש ברוך הוא מלמד כל הזמן, אתה שים את הצינור שלך ותלמד. זה לבוא להיפגש עם השם. אם כולם היו מבינים את זה, לא היה מקום בישיבות. כי המצוקה של רוב האנשים, זה מה? שהחיים שלו ריקים, שהחיים שלו אין לו, שהוא לא פוגש את הקדוש ברוך הוא. הוא נורא רוצה לפגש איתו, אבל הוא מפחיד אותו, אבל הוא אומר לו לשים תפילין בבוקר וזה נראה לו מפגר, אבל הוא אומר לו לא ליהנות בשבת אלף ואחד דברים. הוא לא פגש בחיים את הקדוש ברוך הוא. הוא פגש רק את הגרזנים שלו ואת הציוויים שלו, ואת כל הדברים האלה. אז הוא אומר, מה פתאום? אם זה המחיר, לא רוצה, אז אוהב אותי, יותר טוב לחיות עם הריק. אבל הוא רוצה, הוא מת להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה מפגש חי, עמוק, משמעותי, גדול, אינסופי. הוא רוצה את המשמעות לחיים שלו. אם הוא היה מבין את זה, וואלה, לא היה מקום בישיבה. זה המערל. יש מעניין מקום. תייצבו כולם בסדר חצוריים, נדבר. עד כאן חלק ראשון. סיכום, טוב, חלק ראשון עם הסיכום שלו, המשפט המפתח שחידש את מושג הבנת התורה ולימוד תורה. עכשיו המהר"ל, הוא כדרכו, הוא יחזור לדרך הקלאסית שלו, הוא יביא מדרש, מדרש המפורסם על ברכה בתורה תחילה, שזה יהיה הנושא של החלק השני של ההקדמה, ודרכו הוא יעמיק את התשובה התמציתית שהוא נתן בסוף החלק הראשון של ההקדמה. בסדר? ובפרק אלו נדרים. אמר רב יהודה אמר רב, מי דכתיב מי יש חכם ויבן זאת, על מה עבדה הארץ, וכנה וגומר. דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולמלאכים ולא פרשו. עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו שנאמר פסוק אחד אחריו. ויאמר השם על עוזבם את תורתי שנתתי לפניהם. הנה נתתי לפניהם שאנחנו עסוקים בו. בסדר? וזאת התורה ששמו של לפני בני ישראל. זה החיבור בין שני המקורות, מקור הפתיחה של ההקדמה והמקור כאן, שנתתי לפניהם, ולא שמעו לקולי, בקולי אחד, ולא הלכו בה. שואלת הגמרא, היינו, הגמרא בן דרים, היינו ולא שמעו בקולי, היינו ולא הלכו בה. זה אותו דבר, מה ההבדל? בסדר? אמר רב יהודה, שלא ברכו בתורה תחילה, או שאין מברכים בתורה תחילה. עד כאן. ודבר זה מן התאים, אומר המהר"ל, שיהיה חורבן הארץ בשביל שלא ברכו בתורה תחילה, ולא בשביל עבודת כוכבים, גילוי הירות, ושחות דמים שיהיה בבית ראשון. פעמיים שואל המהר"ל, אחד, יש לנו מקום מפורש שסותר את זה, שתולה את החורבן בשלושת הגורמים האלה. שתיים, אומר המהר"ל, איך אתה עושה בכלל פרופורציות בין לא לברך, לא להגיד ברכת התורה, שזה בכלל, זה ברכות זה מדי רבנה, ברכת התורה, שדעות רוב הרבה ראשונים שאומרים שזה מדי הוראה, אתה בסדר, וזה ברכה סוף סוף. לעומת חטאים הרבה יותר כבדים, גם מוסרית, גם חברתית, גם דתית. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אמנם ביאור דבר זה, מהר"ל כדרכו, מסביר שמאחורי, שהחטאים המעשיים, החברתיים, שבסופו של דבר, בהם התממשה התקלה, היו עבודה זרה ולא ירדה ושפיכות דמים. אבל היסוד הרוחני שגרם את כל ההתפוררות של חברת הנבואה, חברת האמונה שהייתה אמורה לקום בבית ראשון, הוא מה שאני הולך להסביר, אומר המהר"ל. וזה דרכו של המהר"ל, איך הוא פותר הרבה פעמים התנגשות של מקורות או של סתירות. מה זה בכלל לא סתירה? זה שני יסודות שונים שעוסקים בשני מישורים שונים. גם כאן, אומר המהר"ל. שלושת החטאים הקלאסיים הם הביטוי הממשי, החברתי, התרבותי, הרוחני בחיי האומה הישראלית בסוף בית ראשון שהביאו עליה את חורבן. אבל מה השורש של הכל? ברכה בתורה תחילה. מה זה ברכה בתורה תחילה? הפעולה של הברכה, אומר המהר"ל, לא. מה שעומד מאחורי אי ברכה בתורה תחילה. ואת זה הולך להסביר עכשיו המהר"ל. אמנם, דהו זה. כי הדבר שהוא סיבה אל מציאות דבר אחר, הוא גם כן סיבה אל קיום מציאותו. יסוד ראשון שמניח המהר"ל, פילוסופי, העולם בנוי על סיבה ומסובב. לכל מסובב, לא קוקו, אלא דבר עלול, תוצר, יש סיבה שגרמה אותו. זה תורת הסיבתיות. אנחנו לא משועבדים לתפיסה הסיבתית, ורואים רק דרכה את העולם, כי זאת התפיסה המדעית ששמה את הטבע הפיזי בראש המציאות, אבל אנחנו כן יודעים להבחין העולם בנוי בדרך סיבתית. לכן, הדבר שהוא סיבה אל מציאת הדבר, כוונה מציאות הדבר, להימצאותו, הוא גם כן סיבה אל קיום מציאותו. זה הבדל בין הימצאות או המצאת הדבר, הופעתו במציאות, לבין הקיום המתמשך שלו. זה שני המושגים. אותה סיבה, הסיבה הראשונית למציאת הדבר, להימצאותו במציאות, היא גם בהכרח הסיבה לקיומו הממשיך מההמצאה. דוגמה, ואל יקשה לך כי הנגר הוא סיבה לבניית הבית, ועם כל זה בהיעדר הנגר יישאר הבית קיים. עכשיו את המבנה הזה בנה מישהו, הנה זה בדיוק הפוך מה שהמהר"ל אומר. הוא המציא את הדבר, הוא קיים אותו, בלעדיו לא היה הבניין, אבל הבניין מתקיים גם בלי הבנאי אחריו. אומר המהר"ל, דבר זה אינו. אתה צודק בעובדות, אתה לא צודק בפרשנות, כי אין הנגר סיבה לבית. לא נכון להגדיר את הנגר או את הבנאי כסיבת קיומו של הבית, אלא הוא אמצעי להופעתו של הבית, רק שהוא מקרב את העצים יחד. ודבר זה הנגר פועל, לא את עצם הבית, והבית נעשה מן הנגר במקרה. הוא לא הסיבה לעצם קיומו של הבית. מי שמאפשר את עצם קיומו של הדבר, זה לא הנגר. הנגר רק עשה מיקס של דברים, יצר בית, יצר... אבל באמת הסיבה האמיתית של הדבר, זה הסיבה הראשונה שלו, המקורית שלו, שמכוחה בכלל האבנים, המבנה, החומרים יכולים להתקיים. הנגר לצורך העניין הוא סיבה אמצעית, מה שנקרא בלשון הפילוסופים, סיבה קרובה. הסיבה הקרובה של הדבר, זאת אומרת, מה שהוא מכשיר בעיניים שאפשר את קיומו העכשווי. אבל הסיבה המקורית של הדבר, זה תמיד הסיבה של הדבר, זה מה שמאפשר את קיומו העצמי של הדבר. מה, או הפוך, מה שקיומו העצמי של הדבר תלוי בו. האם קיומו העצמי של הבית תלוי בנגר? מה פתאום? החומרים היו לפני הנגר, והאבנים היו לפני הנגר, והתקיימו גם אחריו. לא הוא היווה אותם, הוא רק חיבר אותם אחד לשנייה ויצר בית, כיסא, מגדל או רצפה. הנגר הוא כאילו נדחף באמצע, בין הסיבה המקורית של עצם הדבר לבין הדבר עצמו. מיישם המהר"ל, אבל דבר שהוא סיבה בעצם אל מציאת דבר אחר, זה התוספת שהוא הוסיף בשורה הזאת על מה שהוא אמר בשורה הראשונה, יקבו אחריי בדרכי הוראתו של המהר"ל. המהר"ל אף פעם לא נותן במכה אחת את כל מה שהוא, עכשיו יש 30 שניות על דרכי לימוד מהר"ל. המהר"ל אף פעם לא שם במכה אחת את כל מה שהוא רוצה להגיד. הוא אומר משפט, מסביר אותו. הוא אומר עוד משפט, מוסיף בו עוד תובנה, מסביר אותו. הוא נותן לך את זה בהדרגה, וכל פעם מוסיף מושג. או במילים אחרות, אמר פעם תלמיד חכם, המהר"ל הוא כמו הליקופטר. הוא לא נוחת במכה, הוא יורד עוד איזה, עוד גובה, עוד גובה, נוחת. כי הוא, בגלל שהוא עוסק, הוא מעביר דרך הסברה שכלית, תכנים סודיים, תכנים פנימיים, אז הוא כאילו כל פעם מסביר לך עוד נדבך, עוד נדבך, עוד נדבך, עוד נדבך, עד שבסוף יצטרפו לך כל הנדבכים. לכן הרבה פעמים אנשים נשבר להם ללמוד מהר"ל. כלומר, הוא חוזר על עצמו כל הזמן, הוא אומר את זה גם בהתחלה. אתה לא יודע לקרוא. חפש איך, מה הביא לך, כמה נדבכים היו כאן, מה הוא הוסיף בכל נדבך, בסדר? ועקוב אחריו. כאן אחת הדוגמאות, כאן הוא הוסיף מילה אחת. תראו, המשפט שקראתי בהתחלה, אמנם באור זה כי הדבר שהוא סיבת למציאות דבר אחר, הוא גם סיבה לקיום מציאותו, ועכשיו הוא אומר את אותו משפט, אבל בתוספת קטנה. עכשיו הוא אומר, אבל דבר שהוא סיבה בעצם, אל מציאת דבר אחר, כל שכן שהוא סיבה לקיום שלו. מוסיף רק מילה אחת, בעצם, אבל שינת הכל. כי הנגר הוא לא הסיבה בעצם לדבר, הוא רק עשה חיבורי ביניים. אני מחפש, אומר המהר"ל, שאני אומר שדבר אחד הוא גם הסיבה להימצאות הדבר וגם לקיומו, אני מחפש את הסיבה העצמית של הדבר. בסדר? ולא את השותף הטכני, הנגר. שהרי היה סיבה שיהיה נמצא, וכן גם כן הוא סיבה לקיום שלו, ודבר זה מבואר במופת. מי שרוצה לראות את זה בהרחבה מוסבר, יקרא את ההקדמה לנצח ישראל. ולפיכך, כן, אנחנו נכנסים ליישום, אז תשאלו. כן.
בעצם פה זה עצמי או שזה תכלס?
עצמי, לא, עצמי. לעולם, אצל המהר"ל, גם אצל רוב ראשונים, הסיבה בעצם, זה הכוון הסיבה העצמית של הדבר, ואתה רואה את זה מוכח, כי הוא אמר, והבית נעשה מן הנגר במקרה. ההפך של עצם זה מקרה. זאת אומרת, משהו לא, שהוא שייך למעטפת של הדבר, לא למהותו. הנגר הוא לא שינה משהו במהות של הדבר. הוא יכול לעשות מהחומר מלט, הוא יכול לעשות מנו אבן, הוא יכול לבנות, לעשות רצפה, הוא יכול להשתמש באותו דבר לבנות מבנה. זה לא סיבה בעצם. הוא לא מקיים את הדבר בעצם. הוא יצר מבנה. אבל מה שהוא הסיבה בעצם למבנה, זה מה שמקיים את נותן אותה הקיום היסודי הבסיסי שלו.
ההפך של עצמי זה
מקרי? מקרי, יפה מאוד. ההפך של עצמי, בלשון הפילוסופים, שזה הלשון שהמהר"ל נוקט כאן, זה מקרי. אבל זה גם מכאן זה נגזרת להכל, בדק. ההפך של עצמי זה מקרי. עצמי, כי העצמי הוא מתייחס למהותו של הדבר, למהותו הפנימית של הדבר. והמקרה מתייחס להיבטים החיצוניים שלו. בסדר? ולפיכך, יישום. יישום על ברכת התורה, כן. הוא לא הסביר את זה כאן, הוא הסביר את זה במקומות אחרים, בעיקר בנצח, כי זה לא הנושא כאן. כאן הוא להפך, הוא רוצה להסביר את התשתית הרוחנית שיצרה אותם. הוא לא הסביר את זה כאן, אז אני לא אסתה לזה. בנצח הוא מסביר את זה בכמה מקומות.
איך אני מגיד את הסיבה בעצם? אני יכול להגיד סיבה שגרמה לזה.
נכון, תמיד אתה צריך ללכת אחורה עד להגיע לסיבה העצמית היסודית, ותמיד לבדוק אם הסיבה שהגעת אליה היא גם לא סיבת ביניים. תוכל לראות את זה במורה נבוכים בסוף, באלף סמכתת. שם הרמב״ם אומר גם איך עושים את הטכניקה הזאת גם מבחינה פילוסופית. אתה תמיד צריך לבדוק האם יש סיבה לדבר, גם לדבר הזה. אם יש, אז לא הגעת לסיבה האחרונה. סיבה האחרונה או הראשונה היא הסיבת הסיבות. צורת הצורות בלשונו. שם התברך. זה גם הכוזרי, נכון? כמו שאמרתי, זה טרמינולוגיה, אה? נכון, למה, 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 נכון, בדיוק, נכון. הלמה בתחקיר, זה בדיוק מה שדיברנו מקודם, המתודה המדעית לקחה את צורת החשיבה הרוחנית וחימרה אותה. השתמשה בה לעולם החומר.
זה למה
יש פה אנשים, הם לא מכירים אותך, הם לא מכירים את כל התמונה הכוללת. תחשוב דבר. לא היו איתך פה בכלל. איך? ומסובב, לא מסובב. כי מסובב זה כאילו נשמע גורם. היא לא כמו עילה ועלול. בסוף, אה? כן. וזה כמו עילה ועלול, בלשון הראשונים. או, זאת אומרת, בהיסטוריה, זה הצורה של הדבר היא גם הסיבה שלו, כן. היא הסיבה הראשונה שלו. צורת הדבר היא הסיבה הראשונה שלו. ולפיכך, הנה עכשיו המהר"ל, מיישם את העיקרון הזה, אבל על הדרך הוא גם מתחבר לשאלות שלנו מהחלק הראשון של ההקדמה. כלומר, לזה שהקדוש ברוך הוא נותן את התורה כל הזמן, עכשיו. ולפיכך, אם היו מברכים על התורה, לומר ברוך נותן תורה לישראל, מברכים אותו על זה שהוא נותן להם עכשיו את התורה. והיה אהבה אל השם יתברך במה שנתן תורה לישראל, כי זה עניין הברכה על התורה. כשאתה אומר, ברוך אתה השם נותן התורה, אז הוא יתברך מבורך על זה, והאדם על ידי זה אוהב את השם יתברך בשביל הטוב שנתן לו את התורה. ואז היה זה גם כן סיבה שתהיה התורה מתקיימת בישראל. למה? שהיה השם יתברך נותן את התורה בליבם. לשמור ולעשות ולקיים. אף אם היו עוברים לפעמים מצווה אחת, היו חוזרים מיד לשמור ולעשות לקיים. למה? כי זה היה מן השם יתברך אשר הוא סיבה לתורה, הוא גם כן סיבה שלא תתבטל. אומר המהר"ל, כשאתה מברך, לברך בתורה, לברך בתורה זה לא להגיד השם תודה שנתת לנו. זה לאהוב את השם על זה שהוא נותן לך את התורה כל רגע ורגע. על זה שהתורה היא דבר חי שיכול לחיות אותך כל רגע ורגע. ממילא, אתה מברך אותו, אתה מתקשר אליו. אתה מתקשר אליו, אז גם אם יש לך עכשיו איזה נתק, באיזה נקודה, באיזה פלאג, עדיין הקשר שלך קיים אליו, והוא ממילא מחיה אותך על הדבר הזה. ממשיך לחיות אותך, ממשיך כמו שהוא אמר, היה השם יתברך נותן בליבם לשמור ולעשות ולקיים. גם אם היו עוברים לפעמים מצווה אחת, אבל השייכות הייתה נשארת קיימת. למה? זה על בסיס העיקרון שראינו למעלה, שהדבר שהוא, הסיבה שהיא ממציאה את הדבר, היא גם מקיימת אותו. ממילא בברכת התורה המשמעותי, זה לא שהשם נתן פעם תורה, עכשיו אנחנו דתיים, אנחנו צריכים לעסוק בתורה כל הזמן, זה להיות דתי. אלא השם נתן תורה והוא נותן אותה כל הזמן. כמו שסיבת קיום, מציאות הדבר, היא גם סיבת קיומו המתמשך, ככה לברך ברוך אתה השם נותן התורה, זה להבין שהשם נותן את התורה כל הזמן, ואם אני מברך בתורה תחילה, כלומר, אוהב את השם הזה שהוא כל הזמן קשור אליי ונותן לי את התורה, אז גם אם פיקששתי במצווה, גם אם עשיתי תקלה, גם אם ניתקתי את זה לנקודה השייכות המתמשכת, היא כל הזמן, כי השם הוא סיבת התורה, הוא נתן את התורה בעת סיני, אבל הוא גם סיבת נתינת התורה כל הזמן, לכן אתה מברך, ברוך אתה השם נותן התורה. לכן אומר המהר"ל, הכל היה תלוי בלברך בתורה תחילה, כי אם לפני שהם היו לברך, ללמוד תורה, הם היו מברכים, אז הם היו מבינים שהם קשורים להשם וקשורים לתורה, בקשר הווי מתמשך כל הזמן. כמו שהבניין הוא הומצא, הוא נבע מהסיבה הראשונה, והוא גם קיים כל הזמן, כי השם כל הזמן נותן לו חיים. אם רגע השם לא ייתן חיים לבניין, אז כל הבניין הזה יתפורר. אם רגע השם לא ייתן חיים לטבע, כל הטבע יתפורר. אם רגע השם לא ייתן לנו חיים, הכל יתפורר. זה לא שהשם פעם יצר את האדם, ועכשיו זה חי מהטבע, אומר המהר"ל. בטבע זה ככה, שהשם פעם ימציא את האדם, עכשיו הוא מחיה אותו כל הזמן. והיישום החשוב, אומר המהר"ל, זה להבנת ברכות התורה. אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, במעמד הר סיני, ברוך אתה השם, שנתת לנו את התורה, ככה היה צריך לברך, אומר המהר"ל, מה פתאום? ברוך אתה השם, נותן התורה, וזה הבאג שלא ברכו את הברכה הזאת, נותן התורה, כי אם אשר נתן לנו את התורה, באמת זה לא היה מועיל להם לחורבן. אבל אם אתה מברך בתורה, השם נותן התורה, ואתה מבין שכמו כל הדברים במציאות, השם ברא, והשם מקיים כל הזמן, אז תמיד שגם בלימוד תורה, השם מקיים אותך כל הזמן. מלמד אותך כל הזמן. קשור אליך כל הזמן. אז אתה לא מנותק ממנו. כי הוא נותן את התורה כל הזמן. ממילא, גם אם ניתקת ממנו במצווה, אבל לא נותקת בתורה. המהר"ל אומר פה דבר מדהים. הוא אומר שבמצוות אתה יכול להתנתק לרגע מהקדוש ברוך הוא. בתורה לא. והיא רק אם יצרת קונספציה שלמה כזאת, שבה אתה לא מבין שהשם נותן את התורה כל הזמן, בהווה כל רגע, מקיים אותך כל הזמן, אז בחורבן. זה החורבן. החורבן הוא כשאתה לא מבין שהשם קשור אליך כל הזמן. זה הפשט של בית שרוף שרפת. ברגע שעם ישראל שינה את תפיסת המציאות שלו, וחשב שיכול להיות, יכולה להיות מציאות שהשם לא מחיה כל רגע את המציאות, אז המציאות נחרבת. אז השם באמת לא מחיה כל רגע את המציאות, ומילא היא נחרבת. זה משמעות החורבן. שבית המקדש היה כבר שרוף, למה? כי עם ישראל הוציא ממנו את הקדוש ברוך הוא. לא הבין שבית המקדש זה לא הבניין, אלא זה הקשר המתמיד שהוא עושה עם השם. לכן מתי התאפשר החורבן? בי"ז בתמוז, לא בתשעה באב. תשעה באב, הבית כבר היה חורב. למה? כי בטל קורבן התמיד בי"ז בתמוז. בטל הקשר התמידי, על פי המהר"ל, בטלה ההבנה שעבודת השם זה שהשם מחיה אותך כל הזמן. שהשם, בתפארת ישראל, מלמד אותך כל הזמן. לא באת פה לאוניברסיטה דתית. באת ללמוד עם השם. איך אתה לומד עם השם? דרך לימוד עם החברות שלך. דרך לימוד מהרב שלך. דרך הבנה שהספר... זה רצון השם, שרצון השם האלוקי המופשט האינסופי, שהוא דרך הספר מדבר אליך כל הזמן. זה הפשט של שיביתי השם לנגדי תמיד. כן. לא, שהשם עוזר שהיה... כי זה לא היסוד שהיה תורה, וזה היה סיבה, אם הם היו מברכים, ואוהבים את השם במה שנתן תורה, אז היה גם כן סיבה שהייתה התורה מתקיימת בליבם, ואפילו אם יש נתק במצווה. החידוש של המהר"ל הוא שהתורה מתי מתקיימת? כשאתה מבין שהקדוש ברוך הוא מחיה אותך כל הזמן, ואז השם יתברך היה נותן בליבם לשמור ולעשות ולקיים. אתה מחיה את הקדוש ברוך הוא בך, אז הקדוש ברוך הוא מחיה אותך לשמור ולעשות ולקיים. לשמור ולעשות ולקיים המצווה היא תוצאה של מה? שאתה משווה את השם נגדך תמיד, שאתה מחיה את השם בך כל הזמן. שאתה מבין שהתורה היא הקשר החי שלך עם הקדוש ברוך הוא. לפני המצוות כביכול אומר המהר"ל. וממילא ההתמלאות שלך בקשר החי זה עם הקדוש ברוך הוא, גם השם יתברך נותן בלבך לשמור ולעשות ולקיים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה הפשט שגם המשלת שרי פותח בו, שאומר, הלוואי תורתי, נכון? ותורתי שמרו, למה שמרו שבתורה, אותי עזבו ותורתי שמרו, למה? שהמאור בתורה מחזירו למותו. המאור בתורה זה מה שהמהר"ל הסביר כאן. זה החיות של הקשר עם השם. אתה עוסק בתורה באמת, בחיפוש אמיתי של האמת, אז אתה פוגש את המאור של התורה. אתה פוגש את החיות האלוקית שבה. לברך בתורה תחילה זה להכיר, זה לא להגיד את הברכה במילים. זה מספיק דתיים יש לנו. לברך בתורה תחילה זה להבין, זה תחילה. זה העמדה התחילית, העמדה המקדמית, איך אתה ניגש לתורה. לכן לברך בתורה תחילה. להבין את הגישה לתורה. מה הגישה לתורה? לברך בתורה. לברך את השם שנתן לנו את התורה ונותן לנו את התורה. שימציא ומקיים. שנתן לנו את התורה ונותן לו. דבר אחד השם נותן התורה. אם אתה מבין ככה, אז גם אם סטית במעשה, אתה מחובר לשם. אתה מחובר לתורה. התורה מחיה אותך. התורה מחיה אותך, אז היא מחיה בך גם אתה לשמור ולעשות ולקיים, לסגור את הפינה של המצווה. רגע, בואו נגמור את הפסקה. דומה לזה, מביא המהר"ל דוגמה מעולם הטבע, אבל זה לא סתם דוגמה מעולם הטבע, זה דוגמה ששורשיה, תרתי משמע, בעולם הרוח. דומה לזה כאשר הגיע נזק אל ענף היוצא מהאילן. אנחנו ענפים, הקדוש ברוך הוא השורש. זה עץ הפוך. שורשים בשמיים, הענפים הם למטה. בסדר? כאשר הגיע נזק אל ענף היוצא מן האילן, אז העיקר שממנו יצא, חוזר וגורם גידולו מן השורש. כי השורש, אשר היה סיבה לגידול שלו שיצא, ובלא השורש אין קיום לעולם כלל. לאילן. אילן כלל. בסדר? הבנת הקדוש ברוך הוא כנותן התורה כל הזמן, זה השורש. המצוות זה התוצאות. ההבנה בקצה השכלית זה התוצאה. ולפיכך, אילו היו מברכים בתורה תחילה, כלומר, מבינים מה שהוא יתברך סיבה לתורה, ונתן להם התורה, ונותן להם אותה כעת כל הזמן, כי מי שממציא הוא גם זה שמקיים, והיו דבקים בו באהבה יתברך במה שנתן תורה לישראל. ומצד הדבקות הזה היה השם יתברך סיבה גם כן שלא תתבטל התורה. כי הדבקות הזאת עצמה, הייתה מונעת את הביטול, את הנתק. אבל מפני שלא ברכו בתורה תחילה, שלא היו דבקים בו יתברך באהבה במה שנתן כעת, עכשיו, ברגע זה, במה שנתן תורה לישראל, והם היו מבינים שהנתינה הזאת היא לא נתינה עברית, אלא נתינה מתמשכת, אז ממילא לא היה להם כאן סיבה שמקיימת את התורה בישראל. וממילא באו לידי זה שעברו על התורה בדברים הכי חמורים, ודבר זה גרם שעבדה הארץ. הלא ברכו בתורה תחילה, מסכם המהר"ל, זה התערערות כל הגישה לדבר השם שחי בנו, וממילא התוצאה ערעור היסודות הכי בסיסיים, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. הדבקות. והשלושה חטאים זה הדבקות. מה זה דבקות? זה ההבנה שהקדוש ברוך הוא קשור אליי, שהקשר החי, ההובי, עם הקדוש ברוך הוא דרך התורה. שמתן תורה מתרחש כל הזמן. אתה בא עם הגמרא למעלה, אתה אומר, וואי, שלוש שעות, אחי, איך עוברים את זה? יבס, חבל על הזמן. אחי, אתה כל כך דתי, בא לי לתת לך כפה. אתה דתי, דתי מעצבן כל כך. תבוא עם הגמרא, תבוא עם הגמרא, אה? דלג מעל הסטייק, קיבלה שדרוג הסטייק, כבר לא שניצל, סטייק. עוד חצי שנה אם היא תעבור את הגיבושון, היא תהיה אנטריקות. דלג מעליה באלגנטיות, היא כנראה גלגול של איזה משהו. הרב אליהו היה בבית כנסת של הרב אליהו, היה חתול שהיה נכנס, יושב על אחד הכיסאות. צריך לסלק אותו, הרב אליהו אמר, צלקו אותו. כנראה שיש דברים בגו. לא יודע מה עם זאת, אבל נלמד עליה זכות. נתחיל בחי, נעבור לגויים, שם נגיע אולי. נזכה ללמד זכות על ישראל. דלג מעליה, תעמוד לפני הפתח. תגיד לעצמך, איך בתורה תחילה? אני הולך להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, שההורים שלך אומרים לך, למה לא תעשה תואר? תגיד להם, מה אתם מדברים? אני נפגש עם הקדוש ברוך הוא כל יום. אומרים לך, אולי... כן, תלביר. זה מה, הוצאת לי את המשפט מהפה. יש לראות על זה. ואמר, חוזר המהר"ל עכשיו אל... המשך המאמר ולסברתו, כן.
יכול להיות שיהיה דוסטר או מה דוסטר, כאילו יהיה אחד, כל הגיל הוא תקוע בתורה וזה, שהוא לא ישאר הכל ברור,
אבל
יכול
להיות שיש ערך סגולי. בטח, 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 זה הדבר הכי נורא. הוא 12 שנים הוא לומד, והוא לא חובר בך.
לא בצף.
לא, לא, ישיבה, ישיבה.
12 שנים.
12 שנים. זה הדבר הכי נורא. מילא שהבן אדם אומר, מה זה? אבל הוא 12 שנה, והוא מלא בציציות ובזקנים ובערמות על ערמות על ערמות, ולא חובה. זה נכון שזה זה מקרה קצה, כי כזאת עוצמה של תורה וכזה מעטפת, זה, בוא נע, זה יכול להבקיע חומות, אז את הנפש לא, אבל יש, כן, לפעמים בן אדם תקוע בטרור שלו. ובאזה, זה יכול לקרות. חריג, אבל זה יכול לקרות.
אין ערך סגולי, גם
אז הערך הסגולי הזה, זה המאור שבתורה, זה הדבקות שהיא מפוצצת בדרך כלל, ואיזה שעליו היא תפוצץ את הדבר הזה, והיא תטבע מהאדם לצאת מהדתיות שלו. אבל תיאורטית זה יכול לקרות. תיאורטית זה יכול לקרות. אמת ויציב. והמהר"ל כאן הסביר, דייק וחידד את מהות החורבן הרוחני. כאן, אם בפיזית זה ברור. בפיזית זה ברור. איך? הצד המשמעות הרוחנית של זה.
כי זה... אז הקשר שלו עם
הקדוש ברוך הוא. זה מה שרבותינו מסבירים כל הזמן, שהעולם הבא נקרא עולם הבא בקמץ, כי הוא הולך ובא כל הזמן. המצוות שאתה עושה, המידות, התיקון, כל מה שאתה פועל בעזרת הגוף, להעלות את עצמך מבחינה רוחנית, זה כבר העולם הבא. עולם הבא זה לא משהו שם. עולם הבא זה פה, הוא בא כל הזמן. כל המצוות שאתה עושה, כל המעשים הטובים, כל ההתעלות, כל תיקון העולם, כל... החופש שאתה בונה פה מהשיעבוד ל, 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 לרובד הנמוך של החיים, הוא כבר העולם הבא, העולם הבא הוא פה. זה לא שם, זה פה. רק שהעולם הזה בדמות הגוף מושל, אתה משיל אותו, אז אתה נמצא בעולם הבא. העולם הזה לא מציאות שם, זה פה. הוא בא כל הזמן. אתה. והגוף חוצץ בינך לבין החיבור השלם. צדיקים עליונים, הם מטהרים כל כך את הגוף שלהם, שהם כבר פה בעולם הבא. זה נקרא באחד הפסקאות באורות הקודש חלק ג', אור עולם הבא בעולם הזה. העולם הבא הוא כבר מציאות קיימת בתוך העולם הזה. אתה לא רואה אותו, כי הגוף הוא זה. יש צדיקים שהם מטהרים, מעדנים, מרחנים את הגוף שלהם עד מצב שכם פה הם כבר בעולם הבא. מפה לשם, העבר קטנה. זה לא, לא מפחיד אותם. כי הם כבר פה בעולם הבא. לא במובן שהם מעופפים. במובן שהם הצליחו לטהר את מציאות העולם הזה עד כדי להחדיר בה את, ה, את, ה, את העולם הבא. כן. כמו שהוא נותן החיים כל הזמן. עכשיו סתכל, רק נלך עם המשפטך, זה מה שאומרים שהתורה היא חיים, זאת אומרת, הוא נותן החיים לא רק במובן הפיזי, בהמשך לשאלה שנשאלה מקודם, אלא הוא נותן החיים בכל רמותיהם, בכל דרגותיהם. שהדרגה העליונה ביותר זה החיים במובנם הפיזי והרוחני כאחד, תורה. שכחה חופשית? שכחה חופשית. הקדוש ברוך הוא נתן לך בחירה חופשית, כלומר שם אותך בגוף, כלומר אפשר לך לחיות רק מהמישור הנמוך של החיים שהוא נותן, ולהתעלם מבחירתך מהמישור הגבוה. בפרט, כן. האומה לא יכולה למות, לכן. על אף שמורי ורבי מסביר בשנים האחרונות ביתר חדות, שגם לאומה יש בחירה. לכן גם יש לה עונש, גלות וכן הלאה וכן הלאה, אבל הכוונה שהחופש הבחירה שלה הוא הרבה 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 יותר מצומצם, אבל הפרט יכול לנוק, לקבל מהקדוש ברוך הוא את החיים המתמידים הפיזיים, ולהתעלם מקומת החיים השלמה שהוא צריך לגלות, נכון? בחירה חופשית, גוף. כן, כפה למר כגיגית.
זה לא
כגיגית. כפה למר כגיגית. ולכן זה נטבע בהם, זה נטבע בהם, אבל יש להם בחירה חופשית לא לחיות את זה, לכן הם יכולים גם לקבל גלות, אבל הם לא יוכלו לברוח מהם, אבל התורה נשארת הטבע שלהם, ולכן אומר המהר"ל, כדי להיות בגלות, אתה צריך פתיחת נצח ישראל, אתה צריך גזרות מיוחדות ושבועות מיוחדות שיחזיקו אותך בגלות, כי אם לא היה אותם, התחלת נצח ישראל, וופ, היית נמשך בחזרה למקום הטבעי שלך, ארץ ישראל, כדי לקיים את הטבע שלך, את התורה. הגלות היא, כן, היא טלטול הגוף של האומה, על מנת לחזור, לעבור, כמו שנשאל פה מקודם, לעבור את התהליך הרוחני, שיחזיר את, שוב, את נפש האומה, את רוח האומה, לטהרתה, ומלא תחזיר אחריה, יחד עם שטהרת הרוח הזאת הוא שלמה, אז הרוח טובעת מהגוף לחזור בחזרה לארץ ישראל. תלמידי הגרא, תלמידי הבעל שם טוב, לא הולך בדרך הזאת, אז היא עושה את זה רק עם הגוף. ציונות. בסדר? עכשיו משכנו את המהר"ל כבר לתוך הגר"א וזה, בואו נחזור. ואמר דבר זה נשאל לחכמים. נכון? איפה זה? דבר זה נשאל לחכמים, לנביאים, למלאכים, ואף אחד לא פירש אותו, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא עצמו. פירוש, שג' מדרגות הם. המדרגה האחת היא מדרגת החוכמה שיש לאדם בתחתונים, מה שיכול האדם להשיג, מה שהמהר"ל קורא במקומות אחרים, החוכמה האנושית או השכל האנושי, שסיעו היום זה מה שאנחנו קוראים המדע. בסדר? החוכמה שיש לאדם בתחתונים, בטבע, במציאות, בעולם החומרי, מה שיכול אדם להשיג. בעיני הרמב״ם, שיא ההשגה של הדבר הזה, אריסטוטלס, המכונה בכינוי חיבה, אריסטו. המדרגה השנייה היא מדרגת הנבואה, שיהיה לנביאים, שהם בני אדם, שהם בעולם הזה, הוא בא להם רוח הקודש מעליונים. מפגש חד פעמי באינטנסיביות כזו או אחרת של האדם שבא מלמטה וההשגה שבאה מלמעלה. המדרגה השלישית היא השגה שהיא רק בעליונים, כי המלאכים הם עליונים ואין להם בכלל זיקה למציאות החומרית. בסדר? הם לא כמו האדם שהוא מפגש בין התחתון לבין העליון. הם עליון נטו, הם הופעות, הם מציאות רוחנית שהיא הופעה ספציפית של רצון השם, בלשון הרמב״ם, שכל נבדל. בסדר? המלאך הוא שכל, שכל לא במובן של IQ, שכל במובן של הופעה רוחנית מופשטת. זאת אומרת, הוא שייך בכלל רק לעולם העליון, אין לו זיקה לעולם החומר. הוא יכול להתלבש בלבושים חיצוניים חומריים, אבל זה לבוש חיצוני, זה לא שייך למהות הופעתו קרי תפקידו במציאות. וזהו שאמר דבר זה נשאל לחכמים, לנביאים ולמלאכים. כי מה שהוא יתברך, סיבה לתורה, זה מעל לכל המדרגות האלה. הוא יותר עליון מן מדרגת חכמים, נביאים ומלאכים. כי אלו כולם הם מדרגות ביניים, כמו הנגר. הם עלולים ומסובבים. הם מין צינורות ביניים להופעת רצון השם עד התורה, ואינם מגיעים אל הדבר שהוא מצד העילה דווקא. אינם מגיעים, ומצד העלולים אין ידיעה לזה, והם עלולים, אז גם להם אין ידיעה בזה. כי אף אם היו נותנים הסיבה, גם אם החכמים היו נעזים להסביר את הסיבה, שעבדה הארץ בשביל שחטו, לא היה זה סיבה לאיבוד הארץ, כי מסבירים את זה מצד התפיסה הסיבתית שלהם, חטאת, תחטוף. כי אם חטאו, אם זה רק הכל היה אחרת, היה השם מקיים התורה בהם, אם הם היו מברכים בתורה, והיו חוזרים למותם. רק הסיבה היה לא זה שהם חטאו, אלא שלא ברכו בתורה תחילה, ובזה בא להם עיבוד הארץ. החכמים לא יכולים להסביר באמת את סיבת החורבן, כי הם מסוגלים רק להסביר את הסיבה הטכנית, המעשית, הסיבתית בצורה הנמוכה. זה מה שהחוכמה יודעת לעשות. סיבה ומסובב. החטא ועונשו. החטא ועונשו זה המישור השכלי של החוכמה. זה לא נוגע באמת לסיבה האמיתית, כי זה לא סיבה אמיתית, יש סיבה יותר עמוקה. שלמה הם חטאו? למה הם חטאו? כי ניתת להם הקשר החי עם הקדוש ברוך הוא, שזה סיבת החטא. את זה החכם לא יכול להבין, כי הוא תמיד מנסה למצוא את הסיבה הממשית המוחשית שממנו נוצר המסובב, העונש. ואילו היו דבקים בו יתברך במה שנתן את התורה, אז היה השם יתברך עמהם במה שנתן התורה להם. וכמו שהיה הוא יתברך סיבה למציאות התורה בהם, היה גם כן לסיבה לקיום התורה בהם, ולא הייתה נאבדת הארץ, מוסיף אני סיבנו במערל, אפילו אם הם היו חוטים. אפילו אם הם היו חוטים. אבל אתה, שלא היו מברכים בתורה תחילה, לא היה להם את מעמד הנפש היסודי, שאובדנו גורם את החטא, וקיומו מחזיק את האדם דבוק בהשם על אף החטא, ולא היו דבקים בו יתברך במה שנתן התורה לישראל, והוא נותן להם כל הזמן, מה שנתן תורה מתמשכת כל הזמן לישראל, גם כן לא היה השם יתברך עמהם לקיים התורה, וזה היה גורם לשעבדה הארץ. אומר כאן המהר"ל דבר מדהים, הוא אומר קודם כל, את הסיבה האמיתית לחורבן החכמים לא יכולים להבין. מי שמנתח את המציאות רק בדרך של חטא ועונש, ששכר ועונש, של גורמים מעשיים, לא יכול להבין באבן לא את חורבן הארץ, ולא שום חורבן של חיים. אנחנו מוסיפים. כל חורבן של חיים הוא נעוץ בסופו של דבר, לא בקלקול הפרקטי המעשי, אלא בהתנתקות מהשם. בהתנתקות מהדבקות בהשם. והפוך. אם יש דבקות, אם יש תודעת חיים של קשר להשם, אבל יש תקלה בפרקטיקום, במעשה בפרטים, לא יהיה חורבן. לא יהיה חורבן, כי אדם מחובר להשם. זה קורה הרבה פעמים לבן אדם, שהוא במעשה, הוא על הפנים, אבל נשאר לו איזה נקודת חיבור פנימית. אז הוא מסתובב פה, מסתובב שם, טועה פה, טועה שם, בסוף הוא חוזר. למה? כי נקודת הדבקות הפנימית, הברכה בתורה בתחילה נשארה קיימת. היי תגיד לי, אבל בפועל הוא כל בוקר, הוא לא התפלל בכלל. אומר מיד המהר"ל, ואל יקשה לך למה לא היו מברכים בתורה בתחילה, שאין פירוש הברכה הדיבור בפה בלבד. כי הדיבור בפה הם היו מברכים, הם היו דתיים, הם היו עושים את הפרקטיקה. הם היו דתיים, הם היו חכמים אפילו. אבל הכוונה לברכה עצמה היא אהבה הגמורה והדבקות אל השם יתברך. הצמאון לאל חי, לאהוב את השם יתברך במה שהעניין התורה, וזהו עניין הברכה. יכול אומר המהר"ל שיהיה אדם שבמעשה הוא טעה, התנתק, פיקשש, אבל נקודת הדבקות, נקודת המהות של ברכת התורה נשארה בו, הוא יחזור. הוא יחזור. לא, הוא לא נחרב. כי לברך זה לא להגיד בפה. זה לבטא בפה את הזיקה הפנימית, הנפשית, הנשמתית שלך, ההכרה שלך, שאתה חי עם השם. שהשם לנגדך. גם אם עכשיו עשית כמה שטויות בדרך. אבל בפנים אתה מחובר, זה יחזור, אומר המהר"ל. זה לא יהיה חורבן. לא על זה היה החורבן. מי שאומר שהחורבן היה לגילוי הרעות שפיכות, ימים עבודה זרה, לא יודע מה שהוא אומר, אומר המהר"ל. הגילוי הראיות, עבודה זה הגילוי הראיות של ירוד עמים, הם היו ביטוי לאובדן הדבקות הפנימית של כנסת ישראל באלוהיה, לאובדן אהבת השם, לאובדן החיבור של האהבה, לזה שכולם נהיו חכמים, דתיים, טכנוקרטיים. אז במילא, הבית נחרב, כי מה, צריך את התפילות שלכם? מי ביקש עוד מי איתכם רמוש צריך לחצר עד? מה אתם מתפללים? לך, תעזור לזה. לכן החכמים, הם גם לא יכולים להסביר למה עבדת, כי את הסיבה הזאת, שיכול להיות שהבאדם עושה את כל המעשים, כמו אלה, המהר"ל אומר שהם ברכו בתורה, ובוודאי הדיבור בפה הם היו מברכים, הם גם באו להתפלל, הם הקריבו קורבנות, אבל אלוהים לא היה שם. כי מבחינתם זה היה, התורה ניתנה פעם, עכשיו יש דברים שצריך לעשות אותם. אתה לא צריך להיות חי את השם כאן ועכשיו. אמונה אצלם זה היה אמונה, סבן בי. זה לא שהשם מחיה אותך כל הזמן. ואתה מאמין בו, כלומר אתה מאמין אותו, אתה מגלה אותו בכל רגע ורגע. בכלל לא. הם בירכו בתורה לכם, הם בירכו בן, בא.
צור כאן.
ואז אפשר להבין למה בן אדם יכול ללכת לבית המקדש ואחרי זה ללכת לזנות, ברור. כי מבחינתו הכל זה הכל טכני. הוא עושה את הדת דורשת ממעשה טכני, ועכשיו הוא עושה מעשים טכניים אחרים. העולמות נפרדים, כמו שהאינטלקטואלים יודעים להפריד הכל ולנתח ולחלף, והוא בטוח שהוא בסדר. כן.
למה
אם תשאל
היום
רמי חבר,
יש להם יפמפנו את...
כי הם לא למדו מהר"ל, כי הם לא למדו את המהר"ל.